היי, בוקר טוב, ברוכים ואנחנו בפודקאסט מספר 273 של רבי הספלטפורמה, והיום אנחנו מדברים על הריסרצ' שב-R&D. תמיד אנחנו אומרים R&D, ואנחנו מתייחסים הרבה פעמים לדבלופמנט, או שאנחנו מתייחסים לשניהם ביחד. היום אנחנו רוצים להתמקד דווקא ב-R שב-R&D, ולשם כך הזמנו את אמרי. היי אמרי.
שלום.
אהלן, מה נשמע?
בסדר גמור.
מעולה. אז הכל שאתם שומעים זה אני רן, ופרט לאמרי גם נמצא אורי לאב, ושניהם נמצאים. היי אורי. זהו, אז אמרי ואורי נמצאים ככה אחד יד השני במשרד בנתניה, ואני נמצא בסקייפ מרחוק, ביוקנעם הקרה. כן, אז הנושא שלנו זה בעצם ה-R ב-R&D. אמרי הוא חוקר, ועבר כבר כמה חברות שונות, ויש לו פרספקטיבה. הנושא עלה בזכות אמרי, אז קודם כל תודה על היוזמה אמרי, ואני חושב שזו הזדמנות טובה לבוא ולהזכיר שאם למישהו יש נושא מעניין שהוא מכיר, או שהוא היה רוצה לשמוע, והוא יודע על מישהו אחר שיכול לדבר עליו, פרט לי ולאורי, כי אנחנו לא אוהבים לדבר לבד, משעמם לנו, אז אתם מוזמנים לבוא ולהציע הצעות, ואנחנו ניקח אותם בשמחה.
ואלה, הזוגיות שלנו זה לא מה שהיה פעם.
כן,
צריך לרענן אותו.
נכון. אין לנו מספיק פייסטיים. אז כן, אז אתם מוזמנים לבוא, אנחנו מאוד אוהבים לקבל הצעות כאלה מהקהל, ותודה לאמרי. אז אמרי, בוא תציג את עצמך, ואחר כך נצלול לנושא.
אז אני אלגוריתמאי ב-10 שנים האחרונות. כבר בתור ילד מאוד אהבתי עם מאמרים מדעיים ופחות תכנות, וזה התחברתי ממש בגיל מאוחר יותר, להכיר את המחשב. אחרי זה המשכתי לתחום של עיבוד תמונה רפואי, ובחמש שנים האחרונות אני עוסק ב-Computer Vision, Machine Learning.
זה, כמו שאתה מציג את זה, נשמע כאילו בכיתה א', התחלת במאמרים מדעיים. מה היה המעבד הראשון שסבל את נחת זרוחה?
אז נראה לי שזה אינטל 486, לא לפני כן, אבל מאמר אקדמי הראשון נראה שקראתי, זה יותר גלילה בגיל 8 או משהו כזה, זה היה דברים שהייתי קורא בדרך כלל.
אין לך מעלה ספורט טובות?
לא, הייתי, אני פיזית גדול וגם אני ספורטאי טוב, אז אין בעיה.
אוקיי. רק רציתי לוודא. לא היית צריך לרוץ מהר, כי
הייתי בג'ודו, הייתי בסדר גמור.
בהפסקות של ג'ודו היית קורא מאמרי. יפה. אוקיי, וקצת על הרקע שלך בתעשייה?
אז תרגלתי אלגוריתמים בטכניון, עבדתי אחרי זה בחברת סטארט-אפ של שחזור תמונה, לאחר מכן עבדתי בתחום הסמיקונדקטר, בתחום זיהוי דפקטים במוליכים במחיצה, וכיום אני עובד בחברה שהיא FDNA, שבשמה הוא FDNA, שבה אנחנו מנסים לזהות מחלות גנטיות על סמך פנים של ילדים. FDNA זה חברה סטארט-אפ שמנסה לעזור לעוזרת לילדים עם מחלות גנטיות נדירות ולמשפחות שלהם כדי להבחן אותם בשלב מוקדם יותר ממה שקורה כיום.
כלומר, פשוט מסתכלות על תמונה של ילד, אפשר יהיה לדעת האם יש בו את אחת מהמחלות הגנטיות השכיחות שאתם מכירים.
נכון, כיום רופאים עושים את זה, יש מקצוע כזה, דיסמורפולוג, ואנחנו באים גם לעזור להם וגם לתמוך בעוד רופאים שהם פחות מומחים בתחום.
מעניין איזה עוד דברים אפשר להבחן על בסיס פנים. אני בטוח שיש לא מעט חוץ ממחלות גנטיות. תחום מרתק.
לא, הרבה מאוד על בסיס תמונה בכלל. יש היום את כל החברה הזאת של אייל גורה, שגם כן עוזרת בזיהוי על בסיס אימג'ים של, זה יכול להיות רנטגן או MRI או CT.
מה מזה?
כל מה שצריך לאנומליות.
הבנתי. אז כן, גם IBM עושה גזיק בתחום הזה של לעשות רופא דיגיטלי דרך ווטסון, לעשות מערכות שמקבלות בתור אינפוט תמונות ורקורד רפואי, ומשם הולכות עד כדי אבחון מחלה.
כן, ורק אומר רם, אם נחשוב על הכוח, רק דיברנו בפודקאסט הקודם על אינטרנט אוף תינגס ומובייל, שיש בו מצלמה ויכולה לצלם.
כן, זהו, אני רואה את עצמי, כלומר לא שאני עושה את זה עדיין, אבל אני רואה את עצמי בדייט עם גוגל גלאס והתוכנה מזהירה אותי זהירות, יש פה סבירות גבוהה למחלה גנטית, תחתוף מהר.
כן, שמע, זה יכול, זה, אתה יודע, להשביח את את הגנום האנושי.
בשלב הזה רק להגן על האנשים, לא יש לי כלל עם צרות נוראיות, אבל כן.
כן, לקחנו את הטכנולוגיה שלך קצת קדימה, אבל יאללה, אנחנו מרגינים. אז כן, אז ריסרצ', אז כמו שאמרנו בהתחלה, R&D מורכב משני דברים, או לפעמים קצת יותר, אבל בגדול, גם מריסרצ' וגם מדיבלופמנט, לפעמים השניים האלה מעורבבים לגמרי, ואין שום הבדל ביניהם, ולפעמים יש הבדל שהוא מהותי, משמעותי, וזה מאוד מאוד שונה בין חברות שונות, וזה בעצם הנושא המרכזי שלנו היום. בחלק מהחברות קוראים לזה Data Science, זאת אומרת לריסרצ' עצמו קוראים נגיד לפעמים Data Science, לפעמים קוראים לזה אלגוריתמאים או אלגוריתמיקה וכו', אבל בגדול אני חושב שבווריאציות שונות זה פחות או יותר מתכוון אותו דבר, כלומר זה אנשים שיש להם בדרך כלל רקע אקדמי שהוא יותר מבוסס, הם עוסקים ברוב המקרים במחקר ופחות בפיתוח של הגרסאות העתידיות יותר של התוכנה או החומרה או מה שזה לא יהיה, ופחות בקו הקדמי, כלומר לא בכיבוי שריפות וכו'. כל מי שלמד אלגוריתמיקה בטכניון או במוסד אחר בטח זוכר אלגוריתמים לטיול בגרפים וכו'. ואולי נופתע לדעת שבמציאות זה לא בדיוק ככה. אז מה שלך להגיד בנושא, אמרי?
אז באמת משם התחלתי, כשתגלתי את הקורס, מאוד בולט בקורס, או מהאלגוריתם שכתובים שם, שסמיד זה קוד מאוד קצר, שהוא פותר בעיה באופן אופטימלי, ויש הוכחה לאופטימליות ולקיימות אפילו, ומה שמתגלה בהמשך הדרך, שזה פשוט פותר בעיה שהיא לא ריאלית. למשל, דייקסטרה פותר את הבעיה שמחכים מינימליים, כמו שווייז עושה, אבל אם תנסה להפעיל דייקסטרה על ווייז, זה לא יעבוד. ובעצם, משם התחיל התחום, התחיל משוואות מאוד, מאוד פשוטות ומאוד נקיות, עם קוד מאוד קצר, וככה האלגוריתמים הראשונים עבדו. לאט לאט גילו שהמתמטיקה התאורה הזאת, זה דבר שהוא לא עובד מספיק טוב במציאות, במקרים שיש רעש ומקרים שיש סטטיסטיקה גדולה, ועברו ממתמטיקה תאורה לסטטיסטיקות גדולות ולמאסיב דאטה, אז זה בלי באזוורד, אבל באמת באופן עמוק, הבינו שכדי להשיג תוצאות, לא מספיק להביא הוכחות מאוד מאוד מוסדרות, ולפעמים יש מקרים שהדאטה מוביל אותך לתוצאות הרבה יותר טובות מאשר הוכחות סגורות. וזה הבדל משהו, זה כאילו שינוי חשיבתי עבור אלגוריתמים.
כן, זה בעצם מה שאתה אומר, שכל האלגוריתמים שלמדנו בתיאוריה הם אולי נכונים, אבל לא כל כך מעשיים. זה עדיין אולי חשוב ללמוד אותם כדי לקבל איזשהו מושג של מה הגבול התחתון או העליון או whatever, כדי להבין באיזה עולם אתם חיים, אבל בסופו של דבר האלגוריתמים יותר מעשיים הם כאלה שמסתמכים על הרבה מאוד דאטה, אין להם כל כך הוכחות אמפיריות, ואני חושב שאולי זאת גם הסיבה שיש ערבוב מאוד, מאוד הגיוני בין אלגוריתמיקה לדאטה סיינס לבין סטטיסטיקה או ריסרצ' בכלל. כלומר, רוב הריסרצ'רים היום בתחום שלנו הם כאלה שצריכים להבין מאוד טוב סטטיסטיקה ודאטה סיינס.
וזה מתווסף בעצם מיכולת מתמטית תאורה שהייתה ואסתטיקה ליכולת הנדסת תוכנה ויכולת כתיבת קוד היא יותר מסיבית, כי פתאום קופצים בסדרי גודל של הדאטה ושל המערכות שעובדים איתן.
כן, אז זה ככה תיאור כללי של איך נראה העולם של הריסרצ' נכון להיום. עכשיו אני חושב שמה שמאוד מעניין זה שכל חברה יש לה טייק קצת שונה על איך צריך לעבוד, איך צריכה להיות האינטגרציה בין צוות הריסרצ' לצוות הדיבלופמנט, אם באמת יש שני צוותים כאלה. עכשיו ברור שאנחנו מדברים על איזשהו סטארט-אפ צעיר שבו יש שניים וחצי מפתחים, כנראה שאין הרבה מאוד הבדל, אבל חברה בסדר גודל של כמה עשרות, מאות או אלפים, יש הבדלים משמעותיים בין האופי שבין החברות השונות עובדות. אז מה בעצם אתה מכיר מהשטח, איזה דוגמאות קיצוניות ומעניינות אתה יכול לספר עליהן?
אז דוגמה שאני מאוד אוהב, כי היא ממש שמה את הדברים על השולחן, זה הדוגמה של גוגל. ב-2012 הם פרסמו מאמר שפיטר נוריג, המנהל המחקר של גוגל, כותב, ושם הם אומרים ממש ישירות מאוד מה הדעה שלהם על מחקר בתעשייה, והם אומרים, אצלנו אנחנו מגלים שבערך מהיום הראשון שמתחילים בפרויקט מהסוג הזה, צריכים לכתוב קוד שהוא כמעט ברמה של פרודקשן, וגם ה-proof of concept, הוא תהליך שדורש המון נסת תוכנה ונסת מערכת. בנוסף לזה, אנחנו רואים שהקבוצות נעות בגוגל בין מחקר טהור לפיתוח תוכנה ומיינטננס, ואותם אנשים עושים הכל. דבר שהוא בדיוק הפוך למה שהתחלת לתאר, שבעצם ריסרצ' נמצא רחוק, גוגל אומרים לא אצלנו, זה מעגלים כאלו שאותם אנשים עושים הכל. וזה יחסית כאילו מבחינתי הייתה הפתעה, וגם זה שונה מהרבה מקומות אחרים שעבדתי בהם. אבל הם אומרים שזה מה שהם רוצים ולשם הם חותרים.
אוקיי, כן אורי.
אני רוצה להגיד קודם כל על ה... קודם כל הדוגמה ש... שאמרי הביא עכשיו לגבי גוגל, זאת אומרת, אני... באוטברן זה עובד בדיוק אותו דבר, הקבוצות, יש קבוצה שאנחנו קוראים לקבוצת ההמלצות, כי היא זאת שבעצם אחראית לייצר את ההמלצות, ושם, מכיוון שזה מה שאנחנו עושים, אז כל האלגוריתמיקה נמצאת שם סביב יצור ההמלצות, והקבוצה הזאת היא מאוד מאוד מולטי-דיסציפלינרית, כדי לייצר צוות שבעצם יכול לעשות הכל, ומפיתוח האלגוריתמים ועד ההבאה שלהם לפרודקשן, והחשיבות המאוד גדולה בלראות את התוצאות. זאת אומרת, לראות את התוצאות, אתה מנסה אותם כבר על מסה גדולה, אתה יכול לראות די מיידית איך האלגוריתם שלך מבצע, לעשות לו טיונינג ברנטיים מול
מערכת אמת.
מול מערכת אמת ומול לקוחות אמת. ובצורה הזאת להגיע לאופטימום או להרוג את האלגוריתם, זה גם בסדר. זאת אומרת, אם האלגוריתם לא עושה את מה שהוא צריך, אז הורגים אותו. ולא משנה כמה זמן עבדת עליו. זה...
מה שמיוחד מבחינתי ומה שאומרים זה שמההתחלה אתה כותב קוד ברמת פרודקשן.
כן, כן.
שזה, כמו שאני מכיר, זה די חריג, כי זה מעט מאוד את קצב פיתוח האלגוריתם עצמו. כמו שאני מבין את זה.
עוד פעם, תראה, יש מטרה סופית. במטרה הסופית הזאת אתה רוצה להביא את האלגוריתם שלך לפגוש לקוחות ולקבל את הפידבק. אוקיי? אז אתה יכול לעשות יחסית מהיר, לשבת במטלאב ולפתח את האלגוריתם, ויהיה לך יופי אלגוריתם בתיאוריה, אבל עכשיו צריך להעביר אותו למפתח, נכון? צריך להסביר למפתח מה רוצים ממנו. המפתח צריך לקחת את זה וקודם כל לנסות את זה על סקלות של על דאטה בכלל שהוא גדול יותר, אוקיי? שזה מצריך כבר קוד שהוא יותר רובסטי. ואחר כך צריך לקחת את זה למשתמשים ולנסות את הדברים עליהם. זאת אומרת, בסך הכל שאתה מסתכל על הזמן, זה אותו הזמן.
מסכים. וזה גם המסקנה שהם הגיעו אליה, שבעצם השיטה הישנה של המחקר, שבדיוק החוקרים היו רחוק ולא כתבו קוד מבצעי, גרמה לאיטיות מאוד גדולה בתהליך, וגם אני חוויתי את זה, שלפעמים הייתי כותב קוד, ושלוש שנים אחרי זה הוא היה את הלקוח.
כן.
זה היה הסייקל. והוא היה אולי, האקספרימנטים היו מאוד מהירים, אבל המימוש הסופי היה מאוד איטי בסוף.
כן. אני חושב אבל, התייחסת קודם לנושא של אלגוריתמיקה, נגיד תהורה, לעומת הצורך להפעיל את האלגוריתמיקה התהורה הזאת על המסות הגדולות. והשאלה אם הדבר הזה לא נובע מה... התייחסות שלנו ל-KPI'ים שהם הרבה פעמים KPI'ים ממוצעים, אוקיי? KPI זה Key Performance Indicators, מדדים שהם מדדים שממצאים התנהגות או תוצאות על מסה גדולה של אנשים, או לא יודע, על מסות גדולות בכלל של נתונים, ששם באמת הכל הולך לכיוון הסטטיסטי, בסדר? התוצאה היא סטטיסטית, אבל יכול להיות שתוצאות סטטיסטיות הן טובות נגיד להמונים, אבל החוויה של כל פרט בהמונים נמוכה יותר. זה למשל משהו שאנחנו באוטברן מתעסקים.
כלומר, אורי, אתה רק רוצה לבדוק אם אני מבין את הנקודה, בעצם אתה אומר, לא כל כך מעניין אותי שבממוצע היוזר יהיה שמח, מה שמעניין אותי ש-99% מהיוזרים יהיו 50% מרוצים, לכל הפחות, או משהו כזה.
או לא יודע, ש-99% מהיוזרים יהיו כמה שיותר מרוצים.
כן, כלומר לצורך העניין, אם הממוצע הוא שמח, יכול מאוד להיות שסטיית התקן היא גבוהה, ויש הרבה מאוד שהם גם לא מרוצים, ואותם הרבה יעזבו בסופו של דבר את המערכת.
כן, סתם בגלל שאחוז מהיוזרים הם מאוד מאוד פעילים, הם מסיטים לך את כל הסטטיסטיקה, וצריך להיזהר מהמקומות האלה, כי
זה דבר שגם אנחנו נפגשים ב-FDNA, זה בעיה שאני מבין אותה כמו class unbalancing, בעצם יש מחלות נדירות מאוד ונדירות פחות, ואתה צריך לשים לב שאתה מצליח גם עבור המחלות היותר נדירות, ולא רק מספק את ה-10 המחלות הראשונות באיכות טובה, כי זה עבודה קלה מדי. אז אנחנו מתעסקים בזה הרבה בקלאס אנטרנט.
כן, זה דרך כלל נכון גם כשעושים מוניטורינג למערכות כאלה, אני מניח שגם את זה אורי אתה יודע היטב. כשעושים מוניטורינג, לא מסתכלים על הממוצע, מסתכלים על הפרסנטיילס. תבחר איזה פרסנטיילס שתרצה, 99, 99.5 או whatever, אבל על זה מסתכלים, וזה בעצם החלק המעניין. נחזור רגע לדיון מקודם של ההבדל בין איך צוותי מחקר עובדים בחברות שונות. אני חושב שההבדל המשמעותי הוא ההגדרה של ה-deliverable של הצוות. זאת אומרת, אם ה-deliverable של הצוות בחברה אחת הוא בסופו של דבר תן לי white paper ותוציא white paper כל חצי שנה, ואחר כך אנחנו נדאג לאימפלמנטציה של זה, או לפעמים אפילו זה בכלל לא מעניין לעשות אימפלמנטציה, כל מה שמעניין אותם שייצאו white papers, אז רואים חברה עם אופי אחד, אם ההגדרה של ה-deliverable הוא לקוחות יותר מרוצים או revenue יותר גבוה, אז ברור שהמבנה של הצוות הוא לגמרי שונה, ובחברות מודרניות כמו Outbound וגוגל, אנחנו חושבים, אנחנו רואים את ההבדל בצורה מאוד משמעותית. אני חושב שמה שעוד מעניין לציין לגבי גוגל, זה שיש להם צוות מחקר, לפחות עוד כמה שידוע לי, צוות מחקר יחסית קטן. זאת אומרת, לא רק שהוא עושה פרודקשן כל הזמן, או דברים שהם מאוד קרובים לפרודקשן, אלא הוא גם קטן יחסית לחברה, אם משווים את זה לחברות בסדר גודל דומה, הצוות הרסות שהוא קטן יחסית, כמה שאני יודע. ובואו נסתכל גם על חברות אחרות, אם אתה מכיר. כלומר, איך נגיד זה נראה ב, אתה יודע, AT&T, IBM, יהו או חברות אחרות?
אז AT&T באמת הפכו, במקור שהם התחילו דרך, במקור מבל לאבס, ויש סיפור מצחיק של יאן לוקה, שהיה שם מנהל קבוצה, אני גם אתן קישור לזה, שהוא מספר על זה שהם ב-93 צריכות לעשות מערכת, שיודעת לקרוא כתב יד, באחוזי דיוק מאוד גבוהים, שנגיד רק לפני 5 שנים הצליחו חברות אחרות להגיע אליהם. אז הוא הציג את המערכת הזאת בפני המנהלים, ובמקום לקחת את זה לפרקטיקה ולעשות בזה משהו מאוד שימושי, הם אמרו, תגיד, זה גם יודע לחבר ולחסר מספרים אחרי שהוא מוצא את הכתב? זאת אומרת, הם לא היו, המנהלים לא הצליחו להבין את האימפקט הכלכלי של המחקר המאוד מאוד מוצלח שהם עשו. והמערכת הזאת שימשה למשהו מאוד קטן כמו זיהוי צ'קים, בזמן שיכל לשמש את בל לאבס לעשות חברות אדירות של זיהוי כתב בכל מיני סוגים וכל מיני דברים שונים. ועשו מזה המון כסף, אבל זה נשאר מחקרי יותר ועם אפליקציה מאוד קטנה, שזה משהו מאוד חבל.
אז בגלל זה הם עדיין מוכרים כרטיסי סים, כנראה. לא שיש עסק רע בזה.
הם התחילו, הם המציאו את הטרנזיסטור, המציאו את היוניקס, המציאו די הרבה דברים, אבל באמת המודל שלהם הוא דומה למה שאורי תיאר, מודל של ריסרצ' בצד, והסיכוי של זה להגיע לאימפלמנטציה הוא מאוד נמוך. בהמשך הדרך שבחברות גדולות, מה שאני חוויתי, זה שהחברה מסודרת כמו קו של קרב, בקו הראשון יש מהנדסי אינטגרציה, מהנדסי אפליקציה, שהם ממש נמצאים מול השטח, קצת מאחור אני הייתי שאתה QA ואת הסופטוור, ועוד מאחור אני נמצא הריסרצ'. והמבנה הזה, מה שאני חוויתי, זה שהמידע מגיע לריסרצ' בצורה קצת מעוותת, בעצם הוא עבר לפחות 3 דילוגים, והוא לא מגיע נכון ומדויק כמו שאתה מצפה, מה שמוגדר לך כמשימה הוא הרבה פעמים לא מה שבדיוק הלקוח ציפה. אז זה חיסרון גדול. חוץ מזה שבאמת הזמן פיתוח לוקח המון זמן, כי עד שהאינפורמציה חלחלה עד לריסרצ' סיימה את המחקר, סיימה את המימוש האלגוריתם, ואז אימפלמנטציה של האלגוריתמים בתוך המערכות המבצעיות, זה דברים שלוקחים לפעמים שנה.
כן. אני מכיר מקרה של עדיין, כאילו חברת אינטרנט גדולה, שמחלקת הריסרצ' שלה יושבת בצד ועושה ריסרצ' על דברים שמעניינים אותם לעשות, לעשות עליהם ריסרצ' ולפעמים הם באים עם תובנות מאוד טובות ויפות, ואחר כך מתחילה מתחיל מסע שכנועים פוליטי על לנסות לדחוף את זה פנימה לתוך פרודקשן.
כן.
להוציא לזה שימושים אפליקטיביים טובים, טובים לחברה, והרבה מקרים ככה פשוט יורדים, הולכים לפח. וזה זמן, אולי אני אגיד בתור, של חברה, זה בזבוז של אחד המשאבים הכי יקרים ש, שיש לה, שזה זמן הריסרצ'רים שלה.
כן. אז זה באמת מפתיע שבאמת עדיין נשארו במודל הישן הזה, וכמה שהוא יקר ואיתי. אז מה שקרה שראיתי שמנסים ללכת בתיקון תוכנים מצד השני, ואומרים האלגוריתמיים הם מפתחי C++ pure או משהו מאוד ספציפי, ואז מה שקורה שפשוט מאוד האיכות הקוד או יכולת המתודולוגית של אותם אלגוריתמיים פחותות מאשר המפתחים המנוסים ביותר, ואז זה יוצא איזשהו מוצר שהאלגוריתם שלו הוא בינוני ושהאיכות הקוד בו היא בינונית. יוצא איזשהו מצב ביניים, כי זה אותו בן אדם שיש לו בסופו של דבר סקיל סט תחום.
כן, אני יכול להגיד מה שאנחנו עשינו פה זה אנחנו מערבבים ביחד לתוך אותו צוות אנשים עם חוזקים אלגוריתמים, ביחד עם אנשים שהחוזק שלהם הוא תוכנה, וכולם עושים הכל, זאת אומרת, כן. כולם כותבים את הקוד עד פרודקשן וכולי, אבל יש הרבה למידה של אחד מהשני, וכל אחד מותח את עצמו החוצה, מחוץ לגבולות הנוחות שלו, זאת אומרת, האלגוריתמאים כותבים יותר תוכנה וסקייל גבוה ומשפרים את עצמם במקום הזה. כשיש לידם ריסורסים שיכולים למשוך אותם למקום הזה. ואותו דבר קורה גם למפתחים שיוצא שהם מתעסקים בפיור אלגוריתמיקה, כי יש לידם אנשים שיכולים לעזור להם לעשות את זה נכון.
כן, אז זה מעניין, כי זה מה שאני חווה ב-FDNA או בחברות קטנות, שבאמת מנסי, כאילו הקרבה היא הרבה יותר קטנה, ואז שתי הצוותים או הצוות המאוחד הזה משפר אחד השני. מה שאני אבל חוויתי מדי פעם שזה יוצר מצבים מצחיקים, שהתקשורת היא ממש רחוקה, למשל המילה אינטגרציה עלתה באחת הישיבות, ואחד המפתחים אמר, אבל אני לא מבין את מה עושים אינטגרציה עם מה, והגרות מה היא אומר לו, אבל תשמע, זה לא אינטגרציה, זה אינטגרל שלא מתכנס לי.
כן.
וזה הרבה פעמים דברים מצחיקים, שבאמת המחקים באמת גדולים בין שתי הדיסציפלינות, אבל בטח על אורך הזמן אני מאמין שזה משתפר התקשורת.
בדיסקשן הזה שניהם למדו משהו, נכון? על הצד השני ואיך הוא רואה את זה. שניהם למדו טרמינולוגיה שלא הייתה מוכרת
להם. זה נכון, אבל כנראה שברבע שעה הזאת שאותו אלגוריתמאי סיפר על הבעיה שלו, אותו מהנדס תוכנה לא צריך להבין על מה הוא דיבר.
אוקיי, אז פה יש שוני אולי באיך חברה או איך גוף רואה את הזמן. זאת אומרת, כשאתה מדבר על זה אז אתה אומר התבזבזה לי פה רבע שעה.
כן.
נכון? אני רואה את זה, וואלה, ברבע שעה הזאת הרווחתי ידע שיכול להיכנס לשני אנשים.
יחה.
אז אני חושב שכל מה שאנחנו משקיעים, אפילו במקומות שאנחנו נכשלים, ויש בסופו אלמנט של למידה, הוא רווח ענק לטווח הארוך. לחברה וכמובן לאנשים עצמם שוואלה, הם למדו משהו.
כן.
אני חושב שאחת זאת אומרת, תראו, אנחנו יכולים תמיד להסתכל על הדינוזאורים האלה, כמו בל ו-IBM, ולהגיד, טוב, הם עדיין חיים בשנות ה-60, הם לא יודעים מה שהם עושים. אנחנו אלה שעובדים בצורה נכונה. אנחנו הגוגל, האוטברן, שעובדים בצורה נכונה. אבל בואו נסתכל, ניקח רגע צעד אחורה ונחשוב מאיפה זה מגיע. אז תמיד יכול להיות שזה מגיע ממניעים היסטוריים, וככה זה תמיד עבד, אז מאוד קשה לשנות, כי זה חברות גדולות. אבל אני בטוח שזה לא רק זה. כלומר, אני בטוח שיש להם סיבות נוספות, למה חשוב להם להפריד את גוף הריסרצ' מגוף הדיבלופמנט, להגדיר מטרות שהן יחסית רחוקות מהשטח בשביל הריסרצ', לצורך העניין המטרות, אני יודע שבחלק מהחברות המטרה היא פשוט להוציא white papers, נקודה, כלומר, בלי שום קשר לביזנס של אותה חברה, ובחברות אחרות אני מניח שזה שונה, זאת אומרת, יכול להיות, לא יודע, תוציאו מודל במטלאב שעובד על כמות קטנה של דאטה ותנו אחר כך למהנדסים להעביר את זה לפרודקשן, אבל בכל אופן הם עושים את זה, אני רוצה לנחש עם סיבה, כלומר, יש איזשהו צדק, אולי לא צדק מוחלט ממה שהם עושים, יש איזושהי מוטיבציה למה הם פועלים ככה.
איך אני מבין את זה? כדי לפתח טרנזיסטור מאפס, קשה מאוד לעשות את זה בצעדים קטנים כמו שגוגל מציע. גוגל מציע שכל צעד תתכנן אותו מראש, תמדוד אותו, תתקדם לצעד הבא. ואני לא בטוח שמי שהמציא את הטרנזיסטור היה מסוגל אפילו לבנות צעד אחד קדימה. ובשביל דברים מהסוג הזה, גם הם כותבים במאמר שלהם שהם מתקשים, המודל הזה לא עובד עבור מחקרים כמו המצאת טרנזיסטור או המצאת הרכב האוטונומי הבא, ובשביל זה הם נעזרים בשני כלים שמתארים פה, זה לקנות חברות, שקנו את חברת דיפ מיינד ועוד חברות מהתחום הזה, שהם היו פיור ריסרצ', ודבר שני, הם נעזרים בחוקרים מן האקדמיה, שהם מאמנים.
רן, לשאלה שלך, קודם כל אני חושב שחברות האלה רואות ערך בטלנט שיושב אצלהם ועושה ריסרצ' ואפילו אם, לא יודע, 50-70% מהעבודה שלו לא תיכנס לפרודקשן, קוראים שני דברים. אחד, הוא מייצר מאמרים, אוקיי? אתה יודע, גופים כאלה, כמו שדיברת עליהם, מעודדים כתיבת מאמרים, וזה גורם להם לפבליסיטי טוב. דבר שני, זה גורם להם להיות אטרקטיביים לטלנט של ריסרצ'רים, ש... בוא נגיד ככה, הם עוד לא החליטו אם הם באקדמיה או לא.
אבל אם אתה עושה מושך כאלו אנשים מהסוג הזה, אני לא בטוח שהם יהיו מאוד אפקטיביים, במובן הזה שאתה מתאר שהם רוצים לעשות מחקר טהור, ואתה מושך את אותם אנשים שאומנם הם יכולות אקדמיות מאוד גבוהות, אבל אולי אתה לא בטוח, הם לא בטוח יקדמו לך את החברה, כי זה לא האופי שלהם.
כן, אבל יכול להיות שא', הם יהיו שני פרודקטים למוצר שלהם. פרודקט אחד, ולא יודע, 30% זה אולי כן ייכנס למוצר, אוקיי? 70% אחר, כנראה שיהיה פה איזשהו נובלטי, אוקיי? ואת הנובלטי הזה אני יכול לפרסם, וזה שאני מפרסם גורם לי להביא עוד טלנט כזה פנימה, או להחליף את הטלנט הזה, כי יכול להיות שאותו בן אדם עשה שנתיים, שלוש, חמש, ועכשיו אומר, וואלה, אני רוצה לחזור קצת לאקדמיה, אני לא בטוח, אני קצת רגל פה, רגל שם עם האקדמיה, והוא ילך ויבוא מישהו אחר, כי הוא יודע שהוא יכול להמשיך את האופי המחקרי של העבודה שלו, וזה בסדר, יש הרבה מאוד אנשים שזה מה שעושה להם את זה בחיים.
אבל מה שנראה שגוגל מכוונת אליו זה שאותם אנשים אחרי זה יפתחו את התוכנה ועשו מיינטננס, ואם לא עושים כל השלבים, לפחות לפי המאמר של גוגל, הם פחות מועילים להם, הם לא מעניינים בהם.
אבל גוגל רואה את... גוגל מכוונת מאוד תכלס, בסדר? אוקיי?
נכון.
לא יודע, IBM או AT&T אומרות, זה בסדר, ככה אנחנו מאמינים שאנחנו נקדם את העולם.
אוקיי.
ואני חושב שזה בסדר גמור. אני לא יודע, גוגל או אאוטברנד תופסים... פוזיציה אחרת.
אני יודע for a fact, לפחות לפני מספר שנים, שלגוגל יש קושי לגייס חוקרים טובים, בגלל הגישה שלהם. כמובן שאפשר להתווכח על מה זה חוקר טוב או לא טוב, אבל נקרא לזה, האקדמיים המובילים רוצים להישאר במחקר התיאורטי, ויכול להיות שלגוגל דווקא החוקרים הטובים הם אלה שרוצים את הפרקטיקה. אבל לצורך העניין, יש להם קושי בלמשוך סוגים שונים של חוקרים. א', אני טועה אם גם באוטברין ראיתם את זה, וב', מה אתם חושבים שאפשר לעשות, לדעתכם?
תראה, אני יודע על אנשים שאני מכיר, וחלקם אני מכיר אפילו טוב, שאומרים לי, לא מתאים לי להישאר במקום שנותן לי לפרסם, שנותן לי לעבוד על מחקר, שאני יכול אחר כך לפרסם, שיכול לקדם אותי בעולם האקדמי, ומצד אחד ומצד שני לתת לי חשיפה להרבה מאוד למשל דאטה
ומשאבי מחשוב.
כן, ומשאבים שאני יכול לעבוד עליהם. אני, כשאני מסתכל על עצמי, על החברה, אני אומר, וואלה, לבן אדם הזה יש סקילסט שאני רוצה, אבל הוא לא יהיה מאושר אצלי, אוקיי? והוא לא יביא, הוא לא יביא את עצמו למיצוי, ואז, וואלה, אולי עדיף שלא. אבל לעומת זאת, אני רואה הרבה חבר'ה ואנשים טובים שאומרים, או לא פחות טובים מסוג האנשים שכרגע דיברתי עליהם, שאומרים, יש לי פה הזדמנות אדירה תכלס להשפיע על העולם, להשפיע על המון אנשים, כי, לא יודע, חברה כמו ארברן יש לה ריץ' מאוד מאוד גבוה, ואני באמת יכול לעשות לאנשים או את תוצאות החיפוש שלהם יותר טובות במקרה של גוגל, או את, לא יודע, המלצות הקריאה שלהם יותר טובות.
אני יכול גם להגיד שמראייה נטו אלגוריתמית, לנצח בנצ'מרק באקדמיה זה נעים ונחמד, כשאתה מגיע לא לבנצ'מרק, אלא לדאטה סט אמיתי, אז מתגלות בעיות שבכלל לא צפית, ודברים שבאמת בנית אותם בצורה מאוד מדויקת, מאוד מחודדת, שהצליחו על אותו בנצ'מרק אקדמי, פתאום כשאתה בא לוקח את הדאטה שלך, אתה מגלה דברים חדשים, וגם מבחינה אלגוריתמית נטו, בלי קשר לאימפקט על הפרודקשן, זה מדהים.
אוקיי, בואו נצא את הזמן שנשאר לנו קצת ככה לעשות אולי סקירה של הטרנדים האחרונים בעולם הזה של ריסרצ'. אז אם עשית פה רשימה כזאת מעניינת, והתחלנו בעצם, התחלת בתחרות שערכה נטפליקס לפני כמעט 6 שנים, ב-2009. ספרנו קצת את התחרות ומה היה החידוש שם, מה היה שם מעניין?
אני חושב שהתחרות מאוד קשורה ל-Outbrain, זה בסופו של דבר Recommender System, שהמטרה זה בהינתן מפריצה גדולה של משתמשים והדירוגים שלהם לסרטים בנטפליקס, להחליט אילו סרטים הבאים להמליץ עליהם, דבר שבזמנו היה לו value גדול מאוד עבור נטפליקס מבחינה כלכלית. והתחרות הייתה לשפר ב-10% את הדיוק האלגוריתמי של מה שהיה לנטפליקס בבטן. וזו תחרות שהתנהלה במשך כמה שנים,
הזוכה ישראלי, דרך
נכון, אגב. נכון, בגוגל, יהודה
קורן.
נכון, הוא מוכשר מאוד.
שהיה ב-AT&T Labs.
נכון, ועבר ליהו.
כן.
אז אני חושב שמה שמיוחד בשלב הזה בזמן, זה שהמון אנשים התחרו על דאטה גדול, ועל אותו דאטה. וזה אפשר לעשות התקדמות מאוד גדולה בתחום הזה, שאחרי זה פרצה להרבה מאוד תחומים, להרבה מאוד אפליקציות.
זאת אומרת, זו פעם ראשונה שבעצם חברה משחררת כמות מסיבית של דאטה, והם אומרים, טוב חבר'ה, בואו תפסיקו עם התיאוריה שלכם של להוכיח איזה אלגוריתם יותר אופטימלי, בואו תסתכלו על דאטה אמיתי שהוא מספיק מסיבי, ועליו תכתבו את האלגוריתם, ודרך אגב אתה מכיר את התוצאות, כלומר, האם באמת יש שוני מהותי בין הידע התיאורטי לבין מה שצריכו להשיג למעשה?
משהו שהוא מאוד מעניין בעיניי זה שהרבה מאוד אנשים ניסו לשלוף מתוך הסרטים עוד מטה דאטה, למשל
מ-IMDB
בדיוק, וזה נשמע כמו רעיון טוב מאוד תיאורטית, אתה מוסיף עוד המון דאטה, אתה אמור לשפר תוצאות, ומה שמסתבר זה שזה לא משפר תוצאות, שהקולאבורטיב פילטרינג, זאת אומרת מי שדומה לך הרבה יותר משמעותי מאשר מטה דאטה לאותו סרט. זה דבר שהוא יחסית חוזר עצמו בשנים האחרונות, שרבות פעמים אתה מביא עוד דאטה, אבל כל כך מלוכלך, שאתה לא מצליח להשתפר בזכות הדאטה הנוסף הזה. וזה נראה לי מסקנה עמוקה יחסית.
אוקיי, מעניין.
אני חושב שזה יכול להיות מעניין לדבר עם אנשים כמו יהודה קורן, שעבר מ-AT&T ל-Yahoo לגוגל היום.
נכון.
לא יודע, רוני שעבר מ-IBM ל-Yahoo, והיום הוא ב-Outbrain. אז
יש לנו פרק נוסף.
כן.
אוקיי, יאללה, יש לנו כבר עוד פרק בקנה. בואו נדבר על עוד כמה דברים מעניינים שקרו לאחרונה.
דברים שקרו לאחרונה, אבל באלגוריתמים דברים קורים קצת בקצב יותר איטי מאשר בתחום התוכנה. אז לאחרונה זה, נגיד, 2011 היה את ווטסון, שניצח את אלוף העולם בג'אופרדי, שזה חידון. בעצם הצליח לענות ברמה הרבה יותר גבוהה מאשר המומחה האנושי מספר אחד במשחק הזה. אז זה גם מרשים, כי הרבה אנשים חשבו שדבר כזה מצריך אינטליגנציה אנושית גבוהה, ושום מחשב לא יכול לנצח אותו. אני חושב שזה כמו...
סליחה. דרך אגב, אני חושב שמעניין לציין שאותה חברה, כמו IBM, גם עשתה פעם את Deep Blue, או שקוראים לו שניצח, או שאני לא זוכר, אולי כמעט וניצח את אלוף העולם בשח, אבל יש הבדל מהותי בין לנצח במשחק טריוויה לבין לנצח בשח, לפחות לפי מיטב ידיעתי. מה אתה חושב?
בסוף זה מערכות לומדות שמתבססות על המון המון דאטה, ולא מערכות אינטליגנטיות כמו שאנחנו מבינים אותן בתור בני אדם.
כן, כלומר, אוקיי, זאת אומרת, בשחמט בעצם יש סט כללים סגור ודי ברור, ואתה יכול אולי בברוט פורס לצפות 60, 70 או 100 מהלכים קדימה, ויש כל מיני יוריסטיקות שאתה יכול להפעיל, אבל בסך הכל עולם הדומיין הוא מאוד מאוד מוגבל. כשאנחנו מסתכלים במשחק טריוויה, בעצם הדומיין הוא העולם. יש שם מקום לקומון סנס, יש שם מקום לידע, יש שם מקום לאינטליגנציה רגשית, יש שם מקום להרבה מאוד דברים, וסט הכללים הוא לא סגור כמו במשחק שחמט, כלומר, לפחות לדעתי, להבנתי, לנצח בטריוויה זה הרבה יותר קשה מאשר לנצח בשחמט עבור מחשב.
זה נכון, לקח כמה שנים להגיע משם לשם, אבל הציפייה של אנשים זה שיהיה לו common sense במובן של אם נשפך מים, האם הרצפה רטובה, דברים מהסוג הזה, שזהו פחות מצליח, לפחות בשלב הנוכחי, וווטסון צריך לזכור שג'אופרדי בסופו של דבר זה ארבע תשובות, יש רק ארבע תשובות לתת, כאילו צריך לבחור אחד מתוך ארבע, זה לא ממש החיים המציאותיים שלנו, שזה מבחן אמריקאי בעצם, לא מדמה לגמרי את החיים.
כן. אוקיי. בסדר, עוד כמה בני דרך מעניינות שאתה מכיר?
ב-2012 קראתה קפיצת דרך די משמעותית בתחום שלי, ממש Computer Vision, שזה נקרא Deep Learning, זה גם חלחל תחומים אחרים, אבל למשל בפייסבוק הצליחו לנצח את בן אדם בפייסבוק קוגנישן. אנחנו חושבים שזיהוי פרצופים זה תכונה אנושית, כי אנחנו באמת עושים את זה באיכות מאוד גבוהה, ומסתבר שלא לפני הרבה זמן, גם שני ישראלים שעובדים בפייסבוק הצליחו להגיע לרמה מאוד גבוהה בזיהוי פרצופים.
זה face.com?
זה החבר של face.com שעובדים כאן בפייסבוק, והמאמר נקרא Deep Face.
אבל הנובלטי, ההישג הושג בפייס.com או שהוא הושג תחת פייסבוק?
תחת פייסבוק, גישה שהיא יותר חדשה, היא רק מ-2011 הגישה הזאת, שנקראת לרנינג, אז כאילו הם לא היה...
אוקיי.
כנראה לא קרה לפני כן, לפחות מה שהם, ככה אני מבין את זה.
אוקיי.
תוכל ככה קצה המזלג אולי להגיד מה זה Deep Learning ומה זה שונה משאר הגישות?
וואו, זה דורש יחסית שיחה ארוכה, אבל אם אני אגיד באופן סכמטי איך אלגוריתמים עבדו עד לפני 5 שנים, התהליך היה תמיד דומה, לא חושב אם זה speech recognition, image recognition או כל המשימות המורכבות האלו, תמיד היית עושה שלב של pre-processing, למשל בעיבוד תמונה עושה enhancement לתמונה, מוריד מן הרעש, שלב שני מוציא פיצ'רים, למשל מוציא את ה-SD של התמונה, את ה-standard deviation של התמונה, כמה gray level, מה הטווח שלו, כל מיני פיצ'רים יותר ויותר מורכבים, ובשלב אחרון אתה עושה classifier, שהיה מאפשר לך לבחור בעזרת הפיצ'רים האלו את ה-recognition, למשל את הפרצוף הנכון. אז תמיד היה הפייפלן הסטנדרטי נגרל ב-20 שנה האחרונות, ומה שדיפ לרנינג עשה, הוא ביטל את השלב האמצעי. הוא אמר, תעשה pre-processing כמו שאתה רגיל, אל תלמד פיצ'רים, אל תעשה פיצ'ר אינג'ינירינג, שבדרך כלל בקבוצות של אלגוריתמים זה לקח כמעט 70% מהעבודה, אני אלמד את הפיצ'רים לבד, אני אבין שמה שחשוב כדי לזהות פרצוף זה עיניים ואף, אל תגלה לי את זה, ייקח לי יותר זמן ויותר דאטה, אבל אני אצליח לעשות את זה באיכות הרבה יותר גבוהה מאשר בן אדם שיקודד לי פנימה את הפיצ'רים המעניינים. וזו הייתה קפיצת מדרגה, כי זה אפשר להגיע לקפסיטי יותר גבוה. זאת אומרת, מערכות לפני הדיפ לרנינג היו מגיעות לסטורשן, והמשמעות של סטורשן בלמידה זה אומר שהחל מכמות דאטה מסוימת המערכת משתפרת כמעט ולא משתפרת.
באופן זניח.
זה באופן זניח. מדברים נגיד בתמונות שבדרך כלל עד 10,000 תמונות היית משתפר, ומעבר לכך המערכת לא הייתה משתפרת. ובדיפ לרנינג אנחנו קופצים לסקלות של מיליוני תמונות, שהמערכת משתפרת עוד ועוד ועוד. אם אני לא יודע במאמר של פייסבוק, זה היה כמעט 20 מיליון תמונות, ועדיין המערכת השתפרה.
כאילו 20 מיליון תמונות בטריינינג סט.
נכון. זאת אומרת, כמות הדאטה של פייסבוק שהוא אדיר, הועיל אליהם מה שעד לפני כמה שנים לא היה מועיל להם באיכות התוצאות.
כלומר, ננסה ככה, אתה יודע, בשפת העם לתקצר את זה, מערכות לזיהוי פנים פעם היו מקבלות איזשהו סט מוגדר של פיצ'רים שאותם צריכות לחפש, למשל, גודל העיניים, המרחק בין העיניים, מבנה האף, יחס המשולש בין האף לעיניים וכו'. כלומר, איזשהו סט שאנחנו כבני אדם, בתור אומנים, היינו באים ומלמדים את המערכת שעל זה חשוב להסתכל. את אומר, החדשנות בדיפ לרנינג היא שאנחנו לא נותנים שום אינפורמציה. כל שאנחנו נותנים זה הרבה הרבה מאוד תמונות, והמערכת עצמה מוציאה את הפיצ'רים המעניינים, ויכול מאוד להיות שהיא תוציא פיצ'רים שבחיים לא היינו צופים שהם בכלל רלוונטיים, אבל בסופו של דבר מסתבר שהם כן עושים discrimination משמעותי.
בסוף בשביל להגיד לך, תשמע, אתה מכוער.
הייתי רוצה לשמוע חוות דעת נוספת.
כן, כן. אתה גם מכוער.
אוקיי, חבר'ה, בנימה אופטימית זו, האם אנחנו זמננו אותם? האם יש עוד משהו שרציתם להוסיף כשאנחנו סוגרים?
תודה רבה.
לא, יופי, אז תודה רבה אמרי, השכלת רבות, ואנחנו מקווים את הקשור. ביי.
ביי.